התופעה הזו שבחלקה, אגב, היא מאוד נכונה. נשים צעירות כן מוכרות פגישות, בעיקר פגישות שבפגישה אין זה עניינו של אף אחד מה קורה שם. דבר שאגב עם האינטרנט התחיל להיות גם בחול, למרות שביפן הוא, בגלל ההיסטוריה השונה ובגלל חוסר הדת, רואים את זה בעיניים אחרות.
זה נשמע קצת כמו זנות.
זה נשמע במערב, אני חושבת שזה נשמע כמו זנות. כאן זה מאוד, זה מה שנקרא, זה באזור האפור.
היי כולה, מדברים אסיה, אני יואב סדן, והיום אנחנו ממשיכים בפרק השני שלנו עם מגדר באסיה. הפרק הראשון שלנו היה עם לירון אורמן ואיתי גנץ על מגדר בסין, והיום צריך שהכירו את מרי רייזל. ומרי היא בחורה מאוד מאוד מעניינת שהיא אנתרופולוגית, הגיעה ליפן ב-2000, היא מלמדת באוניברסיטת ריקיו בטוקיו, ומה שדווקא מאוד מאוד מעניין זה שהיא מתעסקת המון בטכנולוגיה ופיתוח של רובוטיקה, במה שנקרא Swarm Robots, שזה נחילים. היא מתעסקת עם פסיכולוגיה של אינטליגנציה מלאכותית, ומאוד מאוד מעניין אותי להבין איך באמת הגעת למגדר, ובאמת מה היה צריך לחקור את זה. ויותר מזה, דווקא המון המון ניסיון בהייטק, אז יכול להיות שגם אם יצא לנו נדבר על שוק העבודה, וכן הלאה. אז היי מרי, ברוך הבא.
היי, ערב טוב.
ערב טוב, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה. בחופש, כמו רבים אחרים. מקווה שישאר ככה, שזה יישאר חופש, כן?
כן, למי שמקשיב לזה בעוד כמה חודשים, בעוד כמה שנים, והעולם עדיין לא הושמד,
אנחנו בשיא בזמן... הקורונה, כן.
כן, אנחנו בדיוק בשיא הקורונה. אם העולם הושמד, אז אתם מקשיבים לזכר האנושות שנשאר. ונתחיל באמת ו...
ותזכרו שהיינו בחופש לפני ומאוד אופטימיים.
כן, היינו אופטימיים.
כן.
אז בואי נתחיל כזה מההתחלה. א', כן. איך הגעת ליפן ומתי? ועם כל ההתעסקות הטכנולוגית שאת עושה, איפה זה בדיוק מתקשר למגדר ומיניות?
לא, זה קודם התחיל עם המגדר ומיניות, כי קודם הייתי אקדמאית וטכנולוגיה התפתחה אחר כך. אני הגעתי ליפן בשנת 2000, זה עדיין לא היה שם.
אהה.
לא היינו בכלל עם הסמארטפונים, זאת אומרת, זה הגיע כמה שנים אחרי זה. אני הגעתי לטיול, למען האמת. למדתי באוניברסיטת תל אביב, ו... המנחה שלי, פרופסור יעקב רז, כל הזמן אמר שאני חייבת להכיר את יפן קצת. והגעתי לביקור, הגעתי לכמה חודשים במסגרת, באמת להכיר את יפן כאנתרופולוגית, כי לא הייתי שם אף פעם לפני. אבל אהבתי את יפן מתי שהייתי ילדה קטנה, כשפתחו את החוג התחלתי ללמוד. ועדיין לא הייתי, ואי אפשר היה להמשיך ללימודים מתקדמים בלי להכיר קצת את המקום באופן אישי. ומהרגע שהגעתי, אני חושבת שבמשך 10 שנים, זה כל הזמן היה רק עוד קצת.
אוקיי.
10 שנים זה היה ככה. אני אחזור, לא, זה מאוד מעניין, אז אולי אני אנסה גם את זה. לא, אולי כדאי גם זה. וכך זה היה 10 שנים, עד שהבנתי שאחרי עשור כנראה שאני כאן עוד קצת.
אז איך באמת, מתי התחיל המעבר תכף נדבר על הדוקטורט ומה חקר ובאמת ניכנס עמוק יותר לזה, אבל תספרי קצת יותר מה את עושה היום ואיך עשית קפיצה מאנתרופולוגיה לטכנולוגיה.
לא עשיתי קפיצה, האנתרופולוגיה התפתחה במשך השנים, ואני תמיד אוהבת להיות עם הזמן ועם מה שקורה סביב, ואיפה יש הזדמנויות חדשות, ואיפה אני יכולה לתרום מעבר לאוניברסיטה, כי זה חלק מהאידיאולוגיה שלי, שמגדל השן מזמן פשט את הרגל, לא צריך לפשוט את הרגל, ותפקידו של כל אקדמאי, תפקידו של כל איש שחושב עמוק על דברים, זה לתרום גם לעולם האמיתי. ואנתרופולוגיה למזלי, כשאני התחלתי ללמוד בשנות ה-90, אנשים שאלו אותי, מה, את רוצה ללכת לחקור שבטים? אמרתי, לא, אני כבר לא רוצה לחקור שבטים, אני רוצה להכיר את יפן יותר טוב. וכבר הייתה אנתרופולוגיה אורבנית, כבר היה מאוד לגיטימי לעשות מחקרים בתוך עיר, כי הגעתי ישר לטוקיו. אבל עם הזמן באו כלים חדשים, שאחד מהם היה מה שנקרא Tech Anthropology ו-Business Anthropology ו-Anthropology of Social Networks, ולאט לאט לאט עם הגדילה של המערכת וגם עם כמות האנשים, להכיר תחום, הלוא אנתרופולוגיה היא מדע הוליסטי, זה החלק הטוב ביותר שלה, שהיא רואה את כל הפרטים ביחד, אז היא צריכה לראות גם את התרבות וגם את הערכים, וגם איפה הטכנולוגיה התקדמה, ואיך אנשים מתקשרים אחד עם השני, ומה המשמעות שלהם, והיא לא לוקחת רק את הכלכלה, אלא למה כלכלה כזו התפתחה במקום כזה, בואו נלך שנים אחורנית ונראה מי הם האנשים האלה. וככל שהמערכות האלו גדלות, צריך יותר ויותר התמחות להבין אותם. היום אנתרופולוג שמתמחה בהבנה של רשתות חברתיות, יושב שעות על רשתות חברתיות וצריך להבין רק את הרשתות שהוא עובד איתם, אתה לא יכול להתחיל להתעסק בהרבה מאוד דברים אחרים. פשוט כי אין זמן. כן. כך שבעצם המקצוע התקדם, ואני התקדמתי איתו. ואז הייתה רעידת האדמה הגדולה, שנשארנו בלי עבודה. אני עבדתי הרבה מאוד עם סטודנטים זרים, כיתות נסגרו, ופשוט הייתי צריכה לחפש עבודה. זה ממש היה עניין של תזמון.
מה זאת אומרת רעידת האדמה הגדולה?
נשארנו בלי עבודה, תראה גם הרבה מאוד זרים ברחו, והם... כיתות נסגרו, חברות נסגרו, זה היה הרבה יותר גרוע מאשר עכשיו עם הקורונה. זה היה פשוט ריק. ולאט לאט עוד חודש, עוד חודש, עוד חודש, גם היה הפחד הגדול מאוד מקרינה רדיואקטיבית, אז השכונה שאני גרה בה בכלל הייתה חצי ריקה, שלושת רבעי ריקה. הורידו לי את שכר הדירה.
אנחנו מדברים על פוקושימה?
לא, במרכז טוקיו. אנשים ברחו, אנשים ברחו כאן, הם מאוד פחדו. אנשים עם ילדים, זה היה רע, זה עדיין לא לגמרי השתפר, אבל זה בוודאי כמעט עשור. הייתה גם שנה שהיו רעידות אדמה חזקות בלי הפסקה, זה לא היה נעים להיות פה. זה היה מפחיד ללכת להתקלח. פעם ראשונה בהיסטוריה שאני זוכרת שהורידו לי את שכר הדירה. כל היפנים היו נחמדים עם הזרים, כאילו אלה שנשארו פה, וואו, נשארתם למרות הכל, וואו. אז יצרנו קשרים חברתיים טובים, ולאט לאט, אחרי כמה חודשים, התחלתי לחפש עבודה, ופתאום ראיתי שחברה גדולה לאינטרנט, חברה שנקראת רקטן, אני חושבת שיש ישראלים בהייטק שמכירים אותה, רקטן חיפשה עובדים זרים, וחיפשה אנשים שיודעים אנגלית, ושיכולים לעשות מצגות, הם היו אז בשיא ההוראת האנגלית שלהם, ואני הלכתי מתוך זה, אמרתי, אוקיי, אז אני אלמד אנגלית. העיקר שיהיה משהו לעשות. והגעתי לשם והתחלתי באמת בללמד אנגלית. ביפן צריך לדעת איך להיכנס לשוק. אתה לא נכנס עם מה שיש לך, אתה נכנס עם איפה שפותחים לך את הדלת.
ומשם מתקדמים?
תראה, אנשים שמגיעים, הם קודם כל צריכים להוכיח שמי הם. היפנים מאוד זהירים. אז באתי וכן אמרתי להם שאני אנתרופולוגית, והם חשבו שזה מאוד מאוד יפה, אבל הסתכלו עליי בפרצוף כזה, אוקיי, מה זה בדיוק אומר? אנחנו צריכים דוברי אנגלית. אמרתי, אוקיי, בסדר, זה מה שנותנים לי, אני אכנס, ולאט לאט אני אראה להם מה אני יודעת. ובאמת ככה זה היה. התחלתי עם פשוט ללמד אנגלית, ואז אחרי שיעור אחד מלבד, מי שאמר, אני חושב שאת יודעת הרבה, נכון, את בעצם פרופסור באוניברסיטה, אולי הבכירים פה צריכים קצת יותר משיעור אנגלית. הייתי בשמחה רבה. והתחלתי לעבוד עם בכירים, והתחלתי לעבוד עם שיעורים פרטיים, ואז לאט לאט נכנסתי לתוך המערכת, וזה פשוט מצחן בעיניי, זה היה מאוד מעניין. וככל שזה נכנס יותר ויותר לבעיות בינלאומיות, לקונפליקטים עסקיים מאוד קשים שנובעים בגלל קונפליקטים תרבותיים, זה היה אתגר, ממש היה אתגר, היו דברים שבמשך העשור הזה שהיו, פגשתי פעם ראשונה, וגם הם, וגם אחרים, דברים שיש להם רצף השפעות אחד על השני מאוד ארוך. הייתה, לפני שנים התחיל כל הנושא של מהי הפרטיות, איך אנחנו שומרים על פרטיות. הקהילה האירופאית, התפיסה שלה של פרטיות, הקהילה האירופאית, זה עולם של אינדיבידואלים ושל יחידים, וכל אחד חושב שהוא מלך. ואם אתה צריך לעבוד עם הצרפתים על פרטיות, כל אחד עם העולם שלו. כך שהתפיסה שלהם של מה זה פרטיות, הייתה מאוד שונה מהתפיסה של יפן. כשהחברה רצתה להיכנס לצרפת או לאירופה, נתקלנו בבעיות של חוסר הבנה ממש של המושג עצמו. איך אתה מגדיר פרטיות? עכשיו, איך אתה מגדיר פרטיות מתחיל להשפיע הלאה. איך אתה מגדיר פרטיות, אז מה האינפרסטרקטור שאתה שם? ואיזה סוג של הבטחה אתה צריך, ואיזה סוג של פסקוורד אתה צריך, ופתאום אתה רואה שהרעיון הפילוסופי של פרטיות, וכל ההיסטוריה התרבותית שלו, בסופו של דבר מתגלגל להרבה מאוד כסף. ואלה הם
סתם בעיות שיש... מהצד האירופאי או מהצד היפני?
משני הצדדים, משני הצדדים, כי אף אחד לא הבין את הצד השני. גם היפנים שאלו, מה הם כל כך היסטריים? מה כבר יש להם להסתיר? זה נכון, אני אחרי שנים פה, גם אני חשבתי, מה אתם כל כך דואגים? מה אתם... מי אתם שיש להם כל כך הרבה להסתיר?
אבל זה לא קצת מפתיע, כי בצורה, את יודעת, מסורתית, או לפחות הסטיגמה שיש על תרבות יפנית, זה תרבות שהיא מאוד שמרנית, זה תרבות שהיא לא מאוד חושפנית לגבי רגשות, או לגבי המצב של העולם הפנימי. אז כאילו אפשר היה לחשוב שדווקא תרבות כזאת היא תאריך יותר פרטיות, לא?
אני לא חושבת שזה נכון, קודם כל. אני חושבת שכלפי חוץ, אני חושבת שהפערים פה הם יותר בין ההתנהגות החברתית בחוץ, לבין ההתנהגות האישית בבית, והיא ללא ספק גם תלויה מאוד בשפה. מי שיודע יפנית ויכול לדבר איתם ויוצר חברים, אז הם מאוד פתוחים והם מדברים על הכל. האמת, הם לפעמים אפילו מדברים יותר מדי. לפעמים אני מקשיבה לשיחות בקבוצה ואני חושבת, יש כזה דבר יותר מדי מידע. לא צריך לדעת הכל.
זה מצחיק שאת אומרת את זה כשאת עוד באה מישראל, שזה תרבות, שאם אפשר להגיד הישראלים זה שהם מדברים הרבה, על הרבה דברים ופתוח.
אבל בגלל זה עזבנו אותם לבוא לכאן, כדי לחפש את יותר פרטיות.
בשביל לחפש שקט.
זה פשוט מבנה תרבותי אחר. בחברה, בחוץ, בקבוצה, אנשים יותר שומרים על עצמם והם יותר זהירים, כי אלה הם כללי הסדר הציבורי. בתוך הקבוצה, אנשים מרגישים מאוד חופשי ומדברים על הרבה מאוד דברים. ואני חושבת שכמו בישראל, כמו בכל מקום, יש את הנושאים שמדברים עליהם, יש את הנושאים שלא מדברים עליהם, יש את הנושאים שמעניינים את רוב האנשים, יש את אלה שאתה יודע שלא יעניינו את רוב האנשים. בכל עולם זה ככה.
אז בואי באמת ניקח את זה, את מה שמדברים ולא מדברים עליו, ודבר על המחקר שלך, וכאילו בשיעורי בית שעשיתי ראיתי שכאילו הדוקטורט שלך הוא על מגדר ומיניות, אבל בואי תקחי אותנו עמוק יותר, מה בדיוק חקרת, מה זה אומר מבחינתך מגדר, מה, כאילו, מה חוקרים במיניות ומה חוקרים במיניות יפנית, ואז ניקח את זה לתחומים, ניקח את זה משם.
בוא נתחיל עם זה שהמילה מגדר עצמה, כשאני שומעת אותה, אני חוטפת קצת חלחלה. יש בעיה עם כל המילים האלה שהפכו לטרנדיות, וכולם משתמשים בהן באופן אוטומטי. חלק בלי להבין, חלק בלי לתת הגדרה מאוד מאוד טובה. וחלק עם ההגדרה שהאקדמיה נותנת. היא מאוד בעייתית, אני נמצאת בקבוצת מחקר מסוימת שהיא רב-תחומית, מולטי-דיסציפלינרי, ויש שם אנשים, יש שם חוקרים מתחומים שונים, ואם אני מדברת עם ביולוג או עם סוציולוג או עם פוליטיקאי, כל אחד, התפיסה שלו של מגדר היא שונה לגמרי, וגם קשה להם לפעמים להבין אחד את השני. כך שכשאני באה מקבוצה כזאת להגיד מה זה מגדר, מבחינתי זה רק הגדרה אקדמית. זאת הגדרה אקדמית שהיא בשביל החברה מסביב, שבבסיס אמורה להבדיל בין גברים לנשים, ובזמן האחרון, בזכות התקדמות בזכויות האדם, אנחנו רואים שיש גם מגדרים באמצע, הביולוגיה גם תומכת בזה היום. בעיניי זה איזושהי דרך לנסות לסווג את בני האדם לקבוצות, שזה מלכתחילה לא נכון. אני לא מרגישה שייכת לנשים אחרות, מעצם זה שאני אישה. זאת הפמיניסטיות האלה, אני שייכת לאנשים כי יש לנו אותו תחום עניין, כי מצאנו שפה משותפת, כי אנחנו אוהבים דברים דומים. זה לא שייך, אני רואה גם עם התלמידים שלי, זה לא שייך לא למיניות שלהם, ולא למגדר שלהם, ולא לצבע שלהם, וגם לא לגיל שלהם בסופו של דבר. כך שמגדר מבחינתי הוא אחד הקבוצות שהחברה קובעת כדי להגדיר אנשים. זה
כן,
עוזר.
כן, יש את זה קצת בשורש של השם, לא? האמת שזה מרחיק אותנו. אז מה חקרת? כאילו,
אז זהו, המחקר שלי התחיל והוא היה הרבה מאוד זמן בלי הגדרה, כי שוב, זה נובע ממה התפיסה שלי של אנתרופולוגיה. קודם כל, לראות את מה שמולך ולנסות להבין את כל המערכת. כשהגעתי ליפן, זה התחיל מאוד מעניין, הגעתי לכאן ולא ידעתי בכלל שאני נשארת, וביום השלישי הסתובבתי במרכז גדול מאוד בטוקיו שנקרא שיבויה. היו שם קבוצות, זה מקום שמוכר כאזור של youth cultures, sub-cultures, תת תרבויות של צעירים, בעיקר במקום המסוים הזה, בעיקר צעירים שהם עדיין בשנות העשרה שלהם. ובתקופה ההיא הם היו עם... איפור וצבעים, משהו מאוד דרמטי. נכנסתי לרחוב וחשבתי, וואי, מה זה? לא חיכיתי אף פעם לראות קימונו יותר ביפן המודרנית, אבל גם זה היה, וואו, זה, הם הפכו את הפאנק לכלום ממה שאני ראיתי שם. והיה חבר שלי שהיה חבר מהאוניברסיטה שהגיע ליפן קודם, ושאלתי אותו, מה, הבנות האלה יפניות? הוא הסתכל עליהם ככה בבוז, והוא אמר, סתם זונות. וואו. והייתי בהלם, כי זה משפט שאנתרופולוג לא יכול להגיד על קבוצה שהייתה הרבה מאוד צעירים ברחוב. אז אני התחלתי לצחוק, ואמרתי לו, מה, כולם? אז מה הם עושות ברחוב? והוא לא ענה. ואז התחלתי להתעניין, וראיתי שבאמת זו קבוצה שהוגדרה בעיתונות, כקבוצה של בנות עשרה, מאוד מתנהגות לא בסדר, ילדות רעות, מוכרות מין, ויוצאות עם זקנים, ואוי ואבוי, ומה יהיה למדינה, והתחלתי להסתקרן מה התופעה הזאת ולמה היא שם. עכשיו, התדמית הייתה, רציתי לדעת מה מעבר לתדמית, כי כשיש תדמית גדולה, וכשסטריאוטיפים מתחילים ממשהו, השאלה היא, כמה גדול המשהו הזה? אם זה משהו מאוד מאוד קטן, אתה אומר, אוי, למה זה הפך למשהו כל כך גדול? או אם יש בזה הרבה יותר, ואתה חושב, אז למה כן מדברים על זה בסופו של דבר, אם זו בעיה אמיתית? ומזה זה התחיל. למה קבוצה כל כך גדולה?
ולאן הגעת בסוף? אם שמה התחלת, לאן הגעת? איזה מסקנות שהיית?
מה בדק? אז זה לקח שנים לפני שבכלל התחלתי שזה לפני בכלל שזה הפך למחקר, כי בינתיים הייתי צריכה גם לגמור עבודות, והייתי צריכה לעבוד, והתחלתי לעבוד ככתבת של ידיעות אחרונות. וגם שם הייתה די הרבה עבודה כמה שנים טובות. ולא היה לי הרבה זמן, וכל הזמן עקבתי אחרי מה קורה, מה קורה עם התקשורת, מה קורה עם הנשים האלה, מה קורה באקדמיה עם הקבוצה הזאת. זו מערכת מאוד מורכבת ומאוד מעניינת. קודם כל, יפן היא מדינה שאין בה דת, והמיניות קשורה מאוד לטבע וקשורה לדת השינטו, והרבה מאוד מהאינטימיות היא פיזית. כך שמראש איך שמסתכלים לפגישות בין גברים ונשים, והקשר בין גברים ונשים צריך ללכת אחורנית למיתולוגיה, וצריך ללכת לקשרים הבין אישיים, וצריך ללכת לקשר של הטבע ולאמא האדמה, ולכך שאלת השמש היא אלה אישה, שזה בהרבה מאוד מקומות באסיה. נשים בעבר היו חזקות, והן בעצם מקור האוכל והחיים של האזורים האלה.
יש דוגמה ספציפית שאתה יכולה לתת
לי? בוודאי, יש הרבה מאוד באסיה, תראה, אני עובדת עכשיו במקרה, אני דווקא אתחיל עם דוגמה מהודו, כי זו דוגמה שהפתיע גם אותי, אני עובדת עם בחורה בהודו על בנייה של אפליקציה לסרטן שד, בחורה צעירה, שבאה משבט שהוא עדיין חברה מטריארכלית לגמרי. זה כפר שנמצא בצפון, רק אנשים עושות שם את הכל, הגברים אפילו לא גרים בבית. וזה מה שהיא סיפרה לי, כשסיפרתי לה איך את מצליחה להרים את הכל ולעשות כל כך הרבה דברים, היא התחילה מכלום. היא פשוט, יש לה חזון שהיא הולכת לבנות אפליקציה לכל האנשים מהשכבה הנמוכה. והיא פנתה אליי, היא אמרה לי, תראי, אין לנו כסף, אבל אני חייבת אנתרופולוגית, זה קבוצות אתניות, זה קבוצות שאני לא מכירה, אין לי איך להגיע אליהם, חלק מהם אפילו לא יודעים לקרוא ולכתוב, ואני התחשמתי ממנה, בחורה צעירה עם כזה רעיון. וכששאלתי אותה מאיפה זה בא ומאיפה את האנרגיה, היא הסתכלה עליי בפרצוף של, אני לא מבינה.
את המוזרה, את המוזרה בעיניה.
אני המוזרה, היא אמרה, ולא, אבל ככה זה אצלנו, ככה אמא שלי, ככה האחיות שלי, בוודאי שאני צריכה לעשות את זה, זה מהמקום שאני באתי, אין אפשרות אחר, אז מי יעשה? גם ביפן זה ככה, ביפן, בחברות, אני עבדתי בהרבה מאוד חברות, עבדתי בהרבה מאוד חברות, כי הייתה לי חברה למחקר שווקים, ויצא לי לעבוד עם חברות מאוד גדולות. ובכל החברות האלה, תמיד דיברתי עם אנשים על העבודה שלי, כי הייתי סקרנית לדעת מה כולם חושבים על התופעה, על הצעירים של היום, על חיי הנישואים, לנסות למצוא את המקום של התופעה הזו, שבחלקה אגב היא מאוד נכונה. נשים צעירות כן מוכרות פגישות, בעיקר פגישות שבפגישה אין זה עניינו של אף אחד מה קורה שם. ודבר שאגב עם האינטרנט התחיל להיות גם בחול, למרות שביפן הוא, בגלל ההיסטוריה השונה ובגלל חוסר הדת, רואים את זה בעיניים אחרות.
זה נשמע קצת כמו זנות.
זה נשמע במערב, אני חושבת שזה נשמע כמו זנות, כאן זה מאוד, זה מה שנקרא, זה באזור האפור. וזה באזור האפור בגלל אותה סיבה שדיברנו עליה בהתחלה, שהפער בין החוץ לפנים הוא מאוד גדול. מה שאנשים עושים בתוך השטח הפנימי שלהם, זה רק עניינם. תראה, אני שנים פה, ואף אחד לא שאל אותי שאלות פרטיות על החיים הפרטיים שלי. Okay. אם אני רוצה לספר, כן, אבל אנשים יכולים, השאלה הכי פרטית היא למה נשארת ביפן, וכמה פעמים ששאלו אותי אם יש לי בעל יפני, והופתעו אם לא קשה לי בלי בעל יפני ביפן, כי הם יודעים שביפן די קשה לזרים לחיות פה לאורך זמן. זה היה מקסימום הפרטיות שאנשים נכנסו אליה. לא מעבר לזה. אפילו כשמדברים על משפחות או משהו, יכולים להציץ אליי בסקרנות, אבל לא קרה לי אפילו שמישהו יגיד, נו, ומה איתך? את נשואה? וכמה ילדים? ולמה לא כלב? מה שהיו עושים לי אגב בארץ, כן? את לא חושבת שהגיע הזמן להתחתן? לא, אני לא.
אוקיי. התופעה של נשים שמוכרות פגישות, זה משהו שהוא, כמה התופעה הזאת היא נפוצה, באיזה שכבות זה יותר נפוץ, יכול להיות מצב שמישהי שמגיעה ממשפחה שהיא ממעמד כלכלי, סוציו-אקונומי, לא יודע, יותר גבוה, סביר להניח שהיא כן תמכור פגישות?
כן, היא
באמת?
תמכור, כן, אני חושבת שלהרבה נשים, תראה זה לא זנות, אני חושבת שרוב האנשים שנמצאים, ממה שאני ראיתי, המחקר הזה הוא כבר כמעט 20 שנה, כן? כי אני כל הזמן עוקבת, והיום אני רואה אפילו תלמידות שלי שעושות דברים כאלה, ואין להם בעיה לדבר על זה. בחברה היפנית, יש הגדרה ויש מקום, היא מורכבת בצורה של מסגרות. מגדרים, מגדרים. לא בהכרח מיניים, אבל מגדרים, מגדרים. מי שמכיר את טוקיו יודע שגם טוקיו מורכבת ככה. כל אזור... ומכירים את האופי שלו, ויודעים מי נמצא שם, ויודעים איך מתלבשים שם, וזאת לא עיר יותר הרמונית, כמו תל אביב למשל. גם בתל אביב יש צפון דרום, אבל עדיין אתה רואה איזה זרימה אחרת. פה אתה יכול אפילו במקומות לראות את הרחוב שבהם, בצד השני של הכביש, זה כבר שכונה אחרת. פערים האלו יוצרים סגירות מאוד גדולה של בני האדם בחוץ. כל אחד נמצא בקבוצה שלו ולא יכול לעבור לקבוצה אחרת. יש הבדל גדול בין זנות שהיא לכסף, והיא מתבצעת במקומות מאוד מסוימים, באופן חוקי, ויודעים איפה זה, לבין הדבר הזה של פגישות קנויות, שהוא מראש מיועד לא למקצוענים. עכשיו, האנשים שהולכים למקום לא מקצועני, זה לא אנשים שצריכים כסף. לא המוכרים ולא הקונים. זה אנשים
ש... אז מה נובע מאחורי זה? איזה אינטרס יש מאחורי זה? ניסיון? כאילו...
להרבה זה כן, כן, זה ניסיון להכיר אנשים אחרים, כי פה אין לך איפה להכיר, לא מתחילים איתך בברים ולא אוספים אותך ברחוב, ויושבים בבית קפה לעתים מאוד מאוד נדירות מישהו יתחיל לדבר איתך, וגם זה באזורים מאוד מסוימים של העיר, שיודעים שזה המקום שמתחילים בו. ואנשים בסופו של דבר, ברגע שהם מסיימים בית ספר תיכון, הם מאוד בודדים. אין איפה להכיר. הרבה אנשים יש להם, או שהם לבד ויש להם בדידות נורא בבית, או שהיחסים בתוך השטח הפרטי הם לא טובים. בעיניי הפגישות האלה הם ברובם התפקיד של הפסיכולוג במקום אחר.
וואלה.
וממה שאני שומעת גם בהרבה מאוד מהם גם אין מין.
וואו.
זה מין אזור שאתה הולך להירגע, לדבר, להיות חופשי, אף אחד לא יודע, אף אחד לא רואה, אף אחד לא אכפת לו. סיכמנו שעתיים, הטווח הזה יוצר פה את הקוביה שאנחנו צריכים, אנחנו יודעים כמה זמן, אנחנו יודעים כמה כסף, שנינו בטוחים, או כולנו, מי שזה לא יהיה כולנו בטוחים. כלומר, זהו עכשיו, יופי, אני יכול לחזור הביתה, או ללכת לעבודה, או ללכת לכל מקום אחר.
ואשתי בבית, או בעלי שבבית, הם יודעים על זה, הם יודעים והם שותקים, הם שואלים על זה, כאילו מה, הסכמה, שתיקה כהסכמה?
אני חושבת שבדרך כלל לא מדברים על זה, זה לא מסוג הדברים שאנשים מתחלקים בהם, אבל בזה אין שום הבדל בין זוגות נישואים גם במקומות אחרים, לא? הבעיה של אנשים שכשיש להם משבר לא מדברים היא בעיה כלל עולמית, לא?
נכון, יכול להיות שהייתי מדבר עם חברה שלי אם הייתי הולך לפסיכולוג, אם זה באמת השווה ערך, או שיש בזה משהו שהוא גם בתחום האפור, את יודעת, מבחינה מוסרית, ואז... שומרים על זה בתחום הזה, כי באמת לא, את יודעת, מרגישים שיש שם משהו שהוא לא לגמרי, את יודעת, 100% בסדר.
כן, אבל אנשים בדרך, תלוי מי הולך ובאיזה מצב. בין הניסויים שהולכים, זה ניסויים שנמצאים במשבר. אני, בכל השנים שדיברתי, לא היה לי אף פעם אנשים ניסויים שמחים, לא נאמר שמחים, זאת מילה מאוד לא נכונה.
מסופקים?
Satisfied, כן, עם סיפוק במערכת שיש להם בבית, אנשים האלה לא צריכים את זה. הם לא ילכו לשם, והם גם בדרך כלל יגידו שהם לא מבינים אחרים שהולכים לשם, במקום לנהל את הדברים בבית. אנשים שהולכים זה אנשים שהם כבר יש להם ילדים, ואין יותר חיי מין, ולא מדברים, או עבודה מאוד קשה, או שאין להם בן זוג בבית, והם שנים באותה חברה, וצריכים להיזהר בחברה, ופוחדים לצאת אנשים מהחברה, כי זו חברה קטנה. אין להם זמן להכיר מישהו. גם תעשיית המין, אגב, היא מאוד חופשייה כאן. יש לך פה מועדוני מין, או מועדונים של מין מהיר של 15 דקות, שנמצאים במרכז העיר ולא באזורים.
זה תחום שהוא פתוח לגמרי תחת רגולציה. הבת שלי יכולה לכתוב שהיא עבדה במועדון כזה בקורות חיים, וכולם יהיו בסדר עם זה?
עד לאחרונה לא, אבל עכשיו שמעתי שמישהי שעבדה כהוסטס באחד המקומות האלה, התעקשה שזה היה מקצוע, שהיא קיבלה משכורת, שהיא עבדה כמו שצריך, ואחרי שלא קיבלו אותה לחברה. ועכשיו היה בעיתון באמת שבית המשפט היה לטובתה, וקיבלו אותה, היו צריכים לקבל אותה לעבודה.
מעניין. בקרב האוכלוסייה, כאילו נכנסנו מאוד לעניין של מין ומיניות, ותכף אני רוצה שגם ננסה לעשות עוד גם הנושאים רוחביים שמעניינים אותנו, את יודעת, גם בישראל, אבל בנות שהולכות לא לחדר, את יודעת, לחדר אפור או למכור גישות, בנות שבאמת עוסקות בזנות, מאיזה רקע לרוב הן מגיעות?
בנות שעוסקות ממש בזנות, רובן מגיעות תראה, וזה אני יכולה להגיד לגבי כל העולם. לדעתי הבעיות האלה מתחילות תמיד מהבית.
זה דברים שיצא לך לחקור, או שזה איזושהי התרשמות שפשוט...
כן, זה כמויות גדולות של חומרים, של מחקרים, של תוכניות שאני רואה, של פגישות, ואתה יודע, כנסים שאנשים מגיעים מתחומי מקצוע שונים. מתחילים את זה, זה ילדות מאוד צעירות שבורחות מהבית, ילדות מאוד צעירות שאין הבנה ואין להם עם מי לדבר, שפוחדים מההורים, שלהורים אפילו, שמאיזושהי סיבה אין תקשורת טובה בבית, שזה גם כאן. כשאני מדברת עם צעירות בגיל העשרה, אלה שהם קשר טוב או שיש להם חברות טובה עם אחד ההורים, הם לא מבינות את התופעה הזאת. אבל זה בגלל שיש להם את מה שצריך בבית. הם כן יכולות להבין את הבנות שאין להם את זה, שמנסות לחפש מקום אחר, איפה שהם יוכלו קצת להירגע, כי השגרה היומית ביפן היא מאוד קשה, והיא מאוד קשה מגיל צעיר. אנשים לומדים פה מהגנון, איך להתנהג, ואיך להיות בשטח שלהם, ולהתנהג יפה במרחב הציבורי, ולהיות מנומסים, ולתת כבוד, ולהתלבש כמו שצריך, ולדבר כמו שצריך, ולשמור על תנועות הגוף שלך. וכשאתה גדל בתוך מקום כזה, זה מאוד נעים להיות בחוץ. אבל משלמים על זה מחיר, כמו כל דבר. כך שהרגולציה הציבורית היא מאוד גדולה, ובגלל זה אנשים אוהבים להיות פה. זה מאוד, מאוד נחמד, כבוד הדדי, הפשע מאוד נמוך, אבל על זה משלמים את המחיר האישי. כך שאם אין לך את הסביבה התומכת בבית, ואתה גדל לתוך עולם נוקשה מגיל מאוד מאוד צעיר, ואתה מגיע לגיל העשרה, או בוא נאמר לגיל העשרים, בלי שתהיה לך ילדות אמיתית, בלי שיהיה חום אמיתי, בלי שיהיה סביבה תומכת, ועל זה נוספים הרבה מאוד קשיים ולחצים בדרך. המערכת התיכון פה היא מאוד קשה. כן, כולם מכירים את הסיפורים על המבחנים הקשים של לסיים את התיכון ולהיכנס לאוניברסיטה. זה מלחיץ צעירים בצורה איומה. הם לא חיים בשנתיים האחרונות האלה של התיכון. הם כולם מסביב לשעון, בלי לישון, ועם שיעורים פרטיים עד מאוחר בלילה. בעיקר המוצלחים, אתה יודע, וזה הקטע המוזר. אלה שמגיעים לדברים האלה זה בעיקר המוצלחים, גם בנים אגב.
שמגיעים לזנות?
זה לא זנות, מגיעים לאזורים שהם מוכרים אינטימיות. אני קוראת לזה מחירה של אינטימיות בעצם.
סחר באינטימיות,
אני מבדילה מאוד בין סחר בזנות שהוא סחר במין, לבין סחר ברגש שהוא סחר באינטימיות. והאנשים האלה זה מה שהם צריכים. את האינטימיות, ואם הם לא יכולים להשיג אותה בחוץ, הם לא יכולים להשיג אותה בבית, מבחינתי זה טוב שהם יכולים לקנות אותה. כי הפסיכולוגים פה, הפסיכולוגיה פה היא לא גדולה, יש קצת, ואנשים משכבות אינטלקטואליות יותר גבוהות, ואנשים שהיו בחול, בוודאי שהולכים, אבל זה עדיין בכמות מאוד מאוד קטנה. באוניברסיטאות יש, אצלנו באוניברסיטה יש, כשבאים אליי תלמידים עם בעיות, אני תמיד שולחת אותם, יש לנו גם קאונסלר, יש לנו יועצת נהדרת, שגם דוברת אנגלית טובה, כך שגם תלמידים שבאים מחול, ותמיד יש להם משברים מאוד מאוד קשים פה, והיא עוזרת מאוד, כך שבאוניברסיטאות טובות כן, אבל ככל שאתה מתחיל לרדת ברמה, אוניברסיטאות פחות טובות, אוניברסיטאות שיש להם פחות כסף, שהן נמצאות בפרברים, שהן נמצאות קולג'ים שנמצאים מחוץ לעיר, אין לאנשים לאן לפנות. כך שאני רואה במקום הזה לא בעיה, אלא בוא נאמר, זה הפתרון לבעיה שהיא הרבה יותר קשה, ושלה אני לא רואה פתרון.
זאת אומרת, הפתרון הסיסטמי, הפתרון הספציפי הזה הוא מספיק טוב לבעיה סיסטמית מערכתית גדולה יותר.
כן, כן, זה המבנה של החברה היפנית כמו שהיא, וזו חברה שלא אוהבת הרבה מאוד שינויים, כמו שאמרת, ולא אוהבת מאוד דברים דרמטיים. אגב, השיטה הזאת של מכירת אינטימיות היא היסטורית, היא קיימת הרבה מאוד מאוד שנים, זה משהו שהתגלגל היסטורית, זה אולי הדבר המעניין ביותר שגיליתי, שאנשים הם סובלנים לזה, משום שזה לא משהו חדש, זה הרבה פעמים כשהייתי שואלת, איך זה עובד, אז הם אומרים לי, נו, זה תרבות יפנית, את יודעת, את חיה פה הרבה זמן, נכון, את מכירה את ההיסטוריה. אז מקבלים את זה כחלק מההיסטוריה, זה תמיד היה שם, ונכון, כשהתחלתי לקרוא יותר ויותר היסטוריה, ראיתי שהם, בצורה זו או אחרת, לחלק את עצמך ולתת מעצמך בתמורה למשהו אחר, זה סחר חליפין שהיה מקובל פה, והגוף הוא חלק ממה שאתה נותן. אני חושבת שלאנשים פה יותר קל לתת את הגוף מאשר לתת את הנפש. שאצלם במערב יותר קל לתת את הנפש. אנשים מדברים על עצמם בלי סוף. אבל הם שומרים את הגוף, אז איפשהו כנראה שפה זה בדיוק ההפך, כי בסופו של דבר אינטימיות משלמת של לתת את שניהם לוקחת הרבה מאוד זמן והרבה מאוד אמון, ופה גם פסיכולוג יגיד לך שאנשים לא יכולים לחשוף את כל מה שיש להם ביחד. אז יש תרבויות שחושפות הרבה יותר את הנשמה ואת הנפש והולכות עם זה עד הסוף, אבל אל תיגע בי, או אל תגעי בי, או רק אחרי שנתחתן. ויש תרבויות שזה ההפך, של אוקיי, אני נלך עם זה עד הסוף ונהנה, אבל אנחנו מדברים פחות. וכאן נראה לי שבאמת החלוקה הגופנית, אלו משפחות גדלות ביחד, ילדים ישנים עם ההורים עד גיל מבוגר יחסית, הקרבה הפיזית של גופות אחרים היא מתקבלת כדבר הרבה יותר מובן מאליו, וטבעי, טבעי, מה שאצלנו הלך לאיבוד, אצלנו במערב הלך לאיבוד קצת.
בואי ננסה שנייה ללכת למעגל התעסוקה. עבדת בהרבה חברות, את מתעסקת עם המון בטכנולוגיה, זה תחומים שגם במערב, ואני מתאר עצמי שגם ביפן, זה תחומים שהמון המון קריירה ויש המון מוטיבציה שמושך אנשים, הם מאוד driven, עם המון מוטיבציה ומאוד קרייריסטים. עכשיו, כן. עניין אותי, א', אם גם במערב שאנחנו לוקחים את העניין הזה של מנסים לנפץ את העניין של הבדלים בין גברים לנשים, איך זה נראה במעגל התעסוקה? יש תפקידים שאנחנו מצפים שהם יהיו יותר גבריים, יש תפקידים שאנחנו מצפים שיהיו יותר נשיים. איך נראה אחוז, את יודעת, אחוז הנשים בעולם התעסוקה ובעולם ההייטק לעומת גברים? זרקתי עלייך מלא דברים. בהצלחה.
כן. להתראות, אני חוזרת מחר. אז ככה, בשום מקום אין שלמות, ואני מתחילה מזה כי אני יודעת שגם במערב נשים שעובדות מבוקר עד לילה מאוד מצטערות שאין להם זמן לילדים שלהם כמו שצריך, בדיוק כמו גברים שעובדים מבוקר עד לילה. כך שאני לא קונה מראש את התמונה של המערב, you can have it all. No, you cannot. Nobody can have it all. אז השאלה איך מתחלקים בדברים. עכשיו ביפן, אחד הדברים החשובים ביותר, יש פה תפיסה מאוד מסורתית של האמא צריכה לקחת אחריות על הילדים ולגדל אותם כמו שצריך, והאבא אחראי על המשפחה ואחראי להביא את הכסף. במשך הרבה מאוד זמן זה עבד טוב, וזה עבד טוב מהסיבה המאוד פשוטה שעד סוף עד קריסת הבועה עד 1990, גברים הרוויחו הרבה מאוד כסף. נשים שרצו להיכנס לעבודה, וזה נכון עד היום, נשים שרוצות קריירה באמת, אם הן עובדות כמו גברים, הן יכולות להשיג אותה, ואני הכרתי די הרבה כאלה.
למשל? לאיזה תפקידים, לאיזה עמדות מפתח, באיזה סוגי
תראה, טכנולוגיה? כשאני הגעתי, הגעתי לאיזושהי עמדה מאוד גבוהה ברקטן, והבוסית שלי הייתה אישה. היא הייתה אחראית על כל המחלקה. זאת הייתה אישה שנסעה, אז הייתה בארצות הברית, למדה בהרווארד, אני חושבת, MBA, חזרה עם תואר וידע. אישה ממש, איך אומרים בישראל? אישה עם ביצים?
אוקיי.
עוד אפשר להגיד את זה, או שזה כבר פוליטיקלי אינקורקט?
ג'דאית, אני אוהב להגיד ג'דאית.
ג'דה, אישה עם ביצים, ממש. הגישות אליה היו מאוד מגוונות בין גברים ונשים באופן שווה. בעולם הטכנולוגיה אין הבדל בין גברים לנשים. הבעיה מתחילה, מה עושים עם הילדים? עכשיו, כשמגיעים להורות, זאת באמת בעיה. וזאת בעיה שאני חושבת שהיא גם מאוד פילוסופית, ושהלו גם במערב כבר יותר מ-20 שנה מדברים על זה שמבנה המשפחה המודרני מתחיל להיות לא מתאים לעולם של היום. אם הכלכלה הקורסת, נשים כן צריכות לעבוד, אבל אין פה מערכת מספיק תומכת לילדים. יש פה אמונה שילדים כן צריכים את אחד ההורים בבית. הדור הצעיר של היום, אלה שהם 20 וגם 30 כבר, מתחלקים הרבה יותר. הכלכלה שקרסה דווקא עזרה להם, אני חושבת, ליצור שוויון מגדרי הרבה יותר טוב, כי אנשים מתחילים, גם גברים מתחילים לגמור את העבודה יותר מוקדם, כי אין עבודה. וכיוון שגם לא היו שעות נוספות, זה לא כל כך מורכב, זה לא גורע בכסף הרבה מאוד. כך שהרבה יותר קל להתחלק בזה. נשים עובדות, אם יש ילדים קטנים בבית, הן בדרך כלל עוזבות בשעה 5. אבל לחזור לפילוסופיה, השאלה היא בין הזוגות, היא באמת אם רוצים ללכת על קריירה או אם רוצים לגדל את הילדים עם הורים בבית. וזו שאלה שכאן היא די חדשה והיא מאוד בעייתית.
היא נפטרת שיש ציפייה, אני יודע שיש המון טענות.
היא נפטרת בזה שלא מביאים ילדים.
אין ספק שזה גם...
אתה ידוע שיש פה פחות ילדים עכשיו.
זה גם אחלה דרך לפתור את הבעיה הזאת.
בהחלט, אני מאוד בעד.
במשפחות שכן מחליטות להביא ילדים, אני יודע שיש המון ביקורת במערב, ולי היו המון ויכוחים על האם זה אוטומטי שמצפים מהאישה שהיא זו שתישאר בבית ותקריב את הקריירה שלה בשביל שהילד יוכל לגדול, או שהיום יש יותר, או שזה פחות נפוץ דווקא לראות משפחות ששני ההורים חוזרים מוקדם יותר הביתה, או שאפילו האבא מקריב את הקריירה, או שזה במקסימום מגיע ל-50-50.
אז אם ככה, בוא אני אשאל אותך, למה אתה משתמש במילה מקריב? כי באמת, רוב הקריירות, אנשים מגיעים לנקודה שהם מתים משעמום, אז מה יש להקריב כאן?
א', זו שאלה טובה, אני יוצא מנקודת הנחה שאנשים עושים...
אתה יוצא מנקודת הנחה אוטומטית שקריירה זה דבר מופלא ושלא צריך להקריב אותו. גם ילדים, אתה יודע?
מה, שילדים זה דבר מופלא?
כן, ושלא צריך לחשוב שמקריבים בשבילם. לפעמים נורא להיות איתם בבית כשרוצים אותם.
אז בואי נעשה הפוך. בסופו של דבר יש לי זמן מוקבל. אם אני עובד יותר ואני מרוויח יותר ואני מביא יותר רווחה כלכלית, אם אני לא עושה את זה, אני מקריב את הרווחה הכלכלית של היחידה המשפחתית שלי, בשביל שאני אוכל לבוא ולהיות עם הילדים שלי. עכשיו יש לי כאן שני בחירות. מה שאני שואל זה אם מצפים שהאמא תבלה יותר זמן בבית, או מצפים שהאבא יבלה יותר זמן בבית, איך זוג בדרך כלל מגיע להחלטה הזאת במידה והם החליטו לעשות את הטעות הפטלית של להביא ילדים ועוד לנסות ליהנות מעבודה לאורך הזמן, קרי קריירה.
היום, אם אנחנו מדברים היום על הצעירים, הם בדרך כלל עושים החלטה להביא ילדים כשהם רוצים ילדים. הם לא מביאים אותם מאוד מהר, בעיקר בערים הגדולות. יש הבדל מאוד גדול, שזה גם הבדל באמת עולמי בין אנשים שנמצאים בכפרים ובאזורים יותר קטנים, ששם ילדים עדיין הם מאוד מאוד חשובים כחלק מהקהילה. וגם יש עזרה הרבה יותר גדולה. יש עזרה מהסבתות, יש עזרה ממשפחה יותר מורחבת. בעיר, איפה שעברו, עכשיו פה אני חייבת להסביר דבר שהוא מאוד חשוב. יפן עברה למה שאנחנו קוראים המשפחה המודרנית, בשלב מאוד מאוד מאוחר אחרי המערב. המערב הגיע למשפחה המודרנית, הגרעינית, בזמן המהפכה התעשייתית פחות או יותר, במהלך המאה ה-19. במהלך המאה ה-19, המבנה העירוני התחיל להשתנות, ועם המבנה העירוני עברנו לאט לאט, העולם עבר לאט, זה לא עברנו, כן, אני לא הייתי שם אז, אבל העולם עבר לאט, העולם המערבי, עבר למשפחה יותר ויותר קטנה, שהייתה לעצמאות. כך שעברו כמה דורות, שבמהלך הדורות האלה, המשפחה התבססה, ונכנסה לאיזשהו סטטוס קוו של ציפיות ושל תפקידים, שכמו שאנחנו רואים, עכשיו הם כבר נמצאים בשלב של הסיום שלה, ושל הרבה מאוד דיונים על מה הלאה. ועל זה נוספו הקהילות, קהילות של אנשים ממגדרים אחרים, והאמינים, וקבוצות שחיות ביחד, וגברים שחיים ביחד, ונשים שחיים ביחד, וגם מתחלקים בילדים לפעמים. זאת אומרת שהיום אנחנו כבר עברנו במערב את כל השלב של בדיקת המשפחה, מיצוי המשפחה, בעיות כלכליות שנפלו על התא הקטן הזה. עכשיו, ביפן עד תקופת הבועה, זאת אומרת עד לפני 30 שנה, המשפחה הייתה עדיין משפחה גדולה. נשים היו לו מביאות ילדים, הולכות לאימא שלהם, הייתה כל המשפחה בכפר עוזרת, הסבתא תמיד הייתה שם. המשפחה היא דבר חדש. כשאני מדברת עם אנשים, כשאני מראיינת אנשים, כשאני מדברת עם משפחות, הם הרבה פעמים שואלים אותי, אפילו במקומות עבודה, אנשים היו שואלים אותי, תגיד לי, איך אתם במערב מסתדרים עם זה? כי אני לא יודע, אותי הילדים משגעים, ואימא שלי לא פה, וסבתא שלי כבר נפטרה, ואין מי שיבוא לעזור, וכל כך קשה. לא בנו פה עדיין מערכות של בייביסיטר, לא בנו פה עדיין מערכות של גנים אפילו מספיק. הרבה מאוד פעמים מחכים פה לתור לגן. אין את התמיכה העירונית שהייתה צריכה להיות, הכל עדיין בתהליך בנייה. זאת אומרת שכבר צריך להסתכל פה על כל המבנה המשפחתי מאחורי מה שקרה באירופה. בראייה ההיסטורית הזאת, אני חושבת שהם עושים את המקסימום. כן, נשים היום מביאות ילדים כשהן רוצות, והן כן רוצות להיות איתם. הן רוצות לעבוד, אז הן כן מוצאות, הן כן מסתדרות שיהיה גן, כשגרים בעיר, ואמא לא נמצאת פה כמובן, שיהיה גן שיעזור להם, והן כן מדברות בעלים שלהם איך להתארגן. הבעלים היום גם רוצים להיות אבות. הרבה מאוד בעלים רואים אותם בכל מקום. אני כשאני מסתובבת בגנים, בכל מיני מגנים, זה מלא באבות עם הילדים על הכפיים, עם תינוקות על הגב, עם הילד והכלב, זה, ולפעמים אפילו בלי האמא, האמא כנראה צריכה קצת חופש.
מאיפה הגיע השינוי הזה? כי ממה שתארת, זה שינוי שקרה לאחרונה.
זה שינוי שקרה בעשור האחרון, שאני מוכרחה להיות מאוד ריאלית, אני חושבת שהוא קרה קודם כל בגלל הכלכלה. כי אני חושבת שהרבה מאוד כאן הוא מסתובב סביב הכלכלה, סביב הכסף. חברות התחילו לעבוד פחות, היו הרבה מאוד משפטים על מוות מרוב עבודה. היה איזה גל בתחילת המאה. התחיל המשבר של ילודה יותר נמוכה, והיו חייבים לעודד אנשים להביא יותר ילודה, ולעודד יותר ילודה צריך היה לאפשר למשפחה תנאים יותר נוחים. ולאפשר תנאים יותר נוחים, זה גם כסף, זה גם עזרה, וזה גם איזשהו שוויון יותר גדול. וכמובן, יש פה גל פמיניסטי מאוד גדול, יש פה נוכחות של עמים זרים, של תרבויות זרות, של המדיה הזרה, שכל הזמן לוחצת עליהם בלי סוף, שהם לא כמו מהמערב, ושהם חייבים, הפמיניסטיות הן מאוד חזקות, פוליטית הן מאוד חזקות. ומפעילות הרבה מאוד לחץ על יפן, שתהפוך לעוד קופי של המערב.
הפמיניסטיות מהמערב? מפעילות פה לחץ פוליטי מאוד חזק?
בוודאי, יש פה לחץ בלי סוף.
תני לי דוגמה.
תסתכל, אם אתה רוצה, אתה יכול להסתכל בהרבה מאוד דיונים שנערכו בארצות הברית. ארצות הברית, אני חושבת, היא מוליכה בביקורת על יפן, על חוסר שוויון זכויות. אני יכול לספר כקוריוז שהיפניות שאני מכירה ואלה שעובדות איתי בדרך כלל צוחקות על זה, ואנשים לא אוהבים את ה... אבל בארצות הברית כל הזמן מתפרסמים ביקורות על זה שנשים לא עובדות מספיק, ושכמה הן מרוויחות, ושלא קידמו... בוא אני אגיד לך משהו שבאמת, בגלל שאני כן אדם של קריירה, מאוד מפריע לי מאוד כל הדיון הפמיניסטי שחדר גם לכאן, להכניס נשים לחברות לפי מספרים. כמה אחוזים של נשים נמצאות, נו ומה זה אומר? כלום בסופו של דבר.
למה כלום?
אז יש, כי אני כבר ראיתי מקומות שהם הכניסו נשים לפי מספר, והם היו כל כך עלובות בעבודה שלהם. כל החברה. נשים שלא היה להם צל של מושג איך לנהל. נשים שנכנסו מיד לעמדת כוח והרגישו בוס, כי וואלה, תפסתי אחלה תפקיד. עכשיו אני בוס, אני יכולה לשחק אותה. טרוריסטיות במקצוע. בלי שום ידע. נשים שחיסלו ממש מחלקות שלמות, וצריך להחזיק אותם, כי צריך להעמיד פנים. בעולם הטכנולוגיה, אגב, זה מאוד גדול. בעולם הטכנולוגיה, בכל העולם, מעסיקים נשים לא לפי איכות העבודה. באיכות העבודה, הייתי אומרת, 10-15% מכל המנהלים בשני המגדרים, הם באמת מאוד מאוד טובים. מבחינתי, שוויון מגדרי זה יהיה כשיפסיקו להגיד את מינו של האיש ליד תפקידו. יגידו, מרי מנהלת נהדרת. כי ככה וככה וככה. היא עשתה 1, 2, 3, 4. זהו. אבל לא, אז מרי זה יהיה עם או שהיא יהודיה, או שהיא אישה, או שהגיל שלה, או שאיך שהיא נראית, או שפה זה יהיה שהיא לא יפנית. תמיד חייב לבוא איזשהו סטריאוטיפ שממשיך בסופו של דבר להכניס את כולנו לאותם סטריאוטיפים ולא שובר שום דבר. אז השיח הזה נכנס לכאן, גם כאן, מארצות הברית, שחייבים להעסיק נשים וחייבים להעסיק נשים וחייבים להעסיק נשים.
ואת לא מסכימה את זה? את לא חושבת שצריך להיות לפחות צמצום של פער בתעסוקה בחברות טכנולוגיות או בחברות עם שכר גבוה יותר? שלא תהיה אפליה. אני לא מניח שיש איזושהי אפליה. השאלה, אחת רואה את זה ואחת חווה את זה. ואם יש פער מאוד גדול, לא יודע, סתם, אם יש 90% גברים שעובדים בהייטק ורק 10% נשים בפן, אם זה בעיה שהיא ברמת האינדיבידואל, שנשים לא רוצות לעבוד שם, או שיש בעיה חברתית שמונעת או לא מצפה או מכתיבה לאנשים שלא יעבדו שם.
שאלה נורא מערבית, כן, זו שאלה כל כך של איש מערבי, וואו.
מודה באשמה.
אני אחזור שוב על מה שאמרתי, יפנים מאוד לא אוהבים שמתערבים להם ושאומרים להם מה לעשות, ופה לא רק שמתערבים, אלא שמתערבים באמת עם השיח הזה, הם לא עובדות, הם לא מבינות כמה זה חשוב, זאת אומרת, הם כולם מטומטמות ולא יודעות, אנחנו נלמד אותם. זה כמו הקטע של להקריב את הקריירה, אתה לא מבין שלעבוד כמו סוס זה הדבר הכי טוב בשבילך, אז אנחנו נלמד אותך מהם הערכים הנכונים לחיים עד שתמות מרוב עבודה, אבל העיקר עשית כסף. לא, אני חושבת שהיפנים מקשיבים לכל מה שנאמר, מחייכים ומאמצים את מה שנוח להם.
כמו מה?
שזה דבר מאוד חכם, והרבה פעמים אני חושבת חבל שכל העולם לא לומד את זה. להקשיב, לחייך, ואחרי שהשיחה נגמרת ומי שמולך כבר לא שם, להגיד, אוקיי, יופי, ברוך שפטרנו, עכשיו בוא נראה מה מתאים לנו. שקט בלי לריב.
אז מה מתאים יותר ליפנים? אני שואל אותך עכשיו.
אני חושבת שהערך העליון שלה זה ההרמוניה. והכל צריך לעשות בהרמוניה. דברים משתנים, הם משתנים לאט, הם משתנים בקצב היפני, והם משתנים לפי מה שהחברה צריכה, כי ההרמוניה עומדת מעל הרווחים, ומעל הכסף, ומעל התחרות הנוראה, וגם מעל מלחמות המגדר. הרבה מאוד נשים לא רוצות לעבוד, כי הן מקבלות מספיק כסף. ואם יש מספיק כסף וגברים מרוויחים הרבה מאוד, אז הן מעדיפות ליהנות מהחיים שלהם. דבר שבעיני המערב נחשב פרזיטי, ופה נחשב לפינוק מאוד נחמד. היום כבר רואים אבל, בגלל הכלכלה ובגלל הבעיות הכלכליות, בגלל שגברים לא יכולים לעבוד כל כך הרבה, המשכורות אגב ירדו הרבה מאוד. המשכורות, חלק מהמשכורות, ממתי שאני הגעתי, יש משכורות שירדו עד 50%, שזה גדול מאוד כשמדובר על 20 שנה. כולל אגב המשכורות אקדמיות.
וואו.
הם ירדו ב-30-40% ל-tenure position, למשרות מלאות. כך שיש קריסה גדולה של המשכורות ואין ברירה, אנשים הולכות לעבוד. הדור הצעיר של היום מאוד רוצה לעבוד. יש גם שיח חדש לגמרי שעלה שזה בעקבות האינטרנט אגב והגלובליזציה, כי פה מתחיל להיכנס השיח מבחוץ ישירות לצעירים. ופה אני רואה את השינוי שמתרחש ממש באמת בשנים האחרונות. החשיפה, זה דבר שרק תנוליך אגב, ההכנסה של השפה האנגלית. דרך השפה האנגלית אתה רואה יותר ויותר אנשים שמעורבים ברשתות רשתות חברתיות בינלאומיות, ורואים יותר ונוסעים לחול ולמדו בחול וחזרו ורוצים חברים ממקומות אחרים, ואז נכנס גם אבא. וכשנכנס האבא עם כוח יותר, עם תפיסה שצריך לחזק את הדור הצעיר, שצריך לשנות את החינוך, שהם היו יותר מדי מפונקים, שבאמת רצו רק לשבת וליהנות מכסף, דור הבוע, ושהם צריכים להבין שדור הבוע כבר נגמר לפני כמה עשורים. דרך המיליטריזציה החדשה, עכשיו בחמש-שש שנים האחרונות צומח דור חדש, אני חושבת שגם אחרי רעידת האדמה, כולנו רואים הבדל מאוד גדול. זה דור שעבר טראומה, הם יותר חזקים, הם יותר עומדים על שלהם, הם יותר עצמאים. בהחלט יש פה דור שהוא שונה מאוד מהדור שאני הכרתי כשהגעתי לכאן. ועכשיו כן, נשים צעירות, סטודנטיות שלי חולמות על קריירה, חולמות לנסוע לחול, לא רוצות להתחתן, הן רוצות להתחתן, הן רוצות ילדים, אבל לא בשנות ה-20 יותר, גם גברים לא. חשוב להם הרבה יותר להתבסס כלכלית, חשוב להם הרבה יותר ליהנות מהחיים עד שהם מורים. זאת אומרת, יותר ויותר אחים של מערב שמתחילים להיכנס לדור הזה, על חשבון הסדר החברתי, כן, הסדר החברתי כל כך מושלם שהיה פה, גם הוא מדרדר, בוודאי, אי אפשר, איך אמרתי מההתחלה, אין הכל לאף אחד, אין הכל גם כאן. אז יש גם על זה כבר ביקורת, שאנחנו מקבלים שיטות חדשות, אנחנו מקבלים יותר תחרות, נשים כן מרוויחות כמו גברים, אם הן עובדות בעבודות של גברים, גברים, יש כבר נשים שמספרות שהן עובדות ומביאות הכסף, והגבר הוא עקר הבית, יש גם הרבה מאוד דברים כאלה, זוגות, גם בתחום של הקהילה ההומוסקסואלית, יש אנשים שהם בחוץ, וכבר לא מפחדים יותר להיות שמה, ולא מסתירים כל כך הרבה. מה גם שניות, כמו שאמרתי, את אף אחד זה לא מעניין, אז אתה אומר, יופי, נו, מה, עניינך למי אכפת?
שמור את זה לחדר?
זה נהדר, זה נהדר, באמת, באמת, אני מסתכלת איך אנשים שואלים אותי, למה המערב כל כך מתעסק במין, מה הבעיה שלהם? כן, יש שם בעיה, ללא ספק, אנשים מדברים רק על בעיות, אם מדברים כל כך הרבה על מין, סימן שבמערב יש בעיה מאוד קשה עם מין. פה אין, לא מדברים.
יש תנועת מיטו ביפן?
כן, 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 אבל היא קטנה, היא קטנה, היא לא חזקה, ובדרך כלל יפן מתייחסת, לא אמרתי לך קודם איך יפן מתייחסת, אנחנו רוצים זכויות, אוקיי, יופי, בסדר, נקבל, כן, בסדר.
השאלה אם יש דברים כמו בחברה ביפן, בין אם זה בחברה מסחרית או בסוסייטי, בחברה היפנית, יש דברים כמו הטרדה מינית, התבטאות שהיא לא לעניין, את יודעת, נוכחות פיזית שהיא לא נעימה, או שזה קורה ולא מדברים על זה, או שבגלל שהחברה כל כך שמרנית, שזה לא מתקבל על הדעת שאני אגע
בשום משהו. בזמן האחרון מדברים על זה, לא, בזמן האחרון מדברים על זה יותר, זה קורה. מדברים על זה יותר, אני חושבת שמדברים על זה באופן יותר שוויוני, כי נשים יודעות, תראה, יש הרבה מאוד נשים שמשתמשות במיניות שלהם ככוח, וזה דבר
שחזר... בעולם הקריירה או באופן כללי?
גם בקריירה, גם באופן כללי, גם בזוגיות, לתפוס גבר, לתפוס משרה, לשכב עם מישהו, אולי הוא יפתח לך דלת, זה דברים שקיימים בכל העולם, וזה אחד הבעיות שלי יש עם המיטו, שהם... הן מנסות, לפחות ממה שאני רואה כאן, זה לא, אני מודע, זה לא תנועה שנכנסתי יותר מדי להבין אותה. מהמעט שאני ראיתי בתקשורת, הן מנסות להגן רק על החלשות, והן לא רואות או שהן כן רואות, אבל מתעלמות, מכך שלהרבה נשים מנצלות את המיניות שלהן ככוח, כי מיניות היא כוח. היא כוח, היא כוח שמניע את כולנו. ומיניות זה לא רק להיכנס למיטה עם מישהו, לתת לו מציצה, מיניות זה גם הפלירטים, וגם המבטים, וגם איך אתה מתלבשת לעבודה בבוקר, כי מישהו יהיה נורא נחמד, וזה שזאת יותר יפה, אז יש לה יותר סיכויים, וזאת נורא חכמה, אז יש לה יותר סיכויים. בני אדם הם תחרותיים, והם משתמשים במה שיש להם לכוח. ואני חושבת שכאן, זה הרבה מאוד, כי כשאנשים אומרים, הם היו שניהם בחדר, אז... רוב היפנים יגידו, את לא יודעת מה עשו שני אנשים בוגרים בחדר. הם לא רוצים לשמוע. במובן מסוים זה מאוד מדויק, כי באמת אנחנו לא יודעים. אם אין שם סרט ומישהו לא הקליט, אנחנו לא יודעים.
זה נשמע כאילו את לא מתייחס לזה בבוז, להשתמש במיניות כחלק מ...
לגמרי לא, למה?
מאוד, מאוד שונה. זה משהו שלא שומעים עליו בדרך כלל. לרוב בשיח המערבי, כן? אני פה השגריר של המערב.
נכון.
זה נשמע כאילו, זה נשמע כמו זיזול, זה משהו שלא קורה, הרבה פעמים, את יודעת, לא מתייחסים לנשים בתור שוות מבחינה אינטלקטואלית או מבחינת המרית, ואת תארת שזה מבחינתך בסדר גמור, להשתמש במיניות או בפלירטים.
בוא אני אגיד לך, כולנו מדברים מניסיון אישי, לי לא קרה אף פעם שמישהו יתייחס בבוז לאינטלקט שלי, או שדברתי כאילו שאני מטומטמת או מתחתיו רק בגלל שאני אישה. לי לא קרה עם הרבה מאוד אנשים, להפך. לא ביפן ולא בארצות הברית ולא בפריז שגרתי בה, ולא קורה לי דברים כאלה, להפך. להפך, אני תמיד פוגשת גברים שמיד אומרים, וואו, אני נורא אוהב נשים חכמות. כשאני מדברת עם נשים אחרות, הם הרגישו אותו דבר. עכשיו, תבין, אני לא, אין לי שום חלילה, חלילה, ובאמת, שלא תהיה פה יבנה. ברור לי שיש מקרי אונס. ברור לי שיש דברים מאוד מכוערים. ברור לי שיש הרבה מקומות בעולם שבהם יורים בנשים רק בגלל שהם חייכו לגבר. בוודאי שהמקרים האלה נמצאים שם. השאלה אם זה צריך לעניין את כל העולם, והשאלה היא למה אנחנו לא מאזנים קצת יותר את שני הצדדים. עכשיו, כשאני אומרת מיניות זה כוח, זה גם לא פותח את הדלת לזה שהמיניות צריכה לנהל לנו את החיים. זה לא אומר, אוקיי, יש לנו מיניות, אחלה, יופי, זה כלי הנשק שלנו. לא, אבל זה אומר שצריך לראות אנתרופולוגיה, לא צריך לראות את כל הצדדים, ולראות, כן, יש נשים שמשתמשות בזה, ויש נשים שמשתמשות בזה, ויש גברים שמשתמשים בזה, ויש גברים שמשתמשים בזה, ויש יותר חופש. ברגע שזה מגיע ליחסי מין, זה משהו אחר. יש הבדל גדול בין מיניות לבין יחסי מין. אם אנשים נכנסים ומתחילים, כן, לתת למישהו מציצה ממש במשרד, כי אולי זה ייתן לעבודה, פה זה עובר את הגבול של יחסי עבודה. גם לכאן וגם לכאן. אבל גם כאן זה צריך להיות משני הצדדים.
הבנתי. הבנתי.
מסוימת שהיה מקרה כזה, ובאמת הייתה דילמה, ואפרופו, הדילמה הייתה בדיוק כמו השיחה שלנו. בחורה יותר מבוגרת, אישה יותר מבוגרת, שהלכה עם אחד המנהלים, ואחרי יומיים היא באה וטענה שהוא אנס אותה, שהוא הזמין אותה הביתה, והיא הלכה כי היא מכירה אותה, הם עובדים ביחד. וכל המערבים מיד קפצו, ואוי ואבוי, ומה זה יעשה לחברה שלנו, ואיזה ביזיון, וצריך לפטר אותו. והיפנים, בצד שני, הגיבו כרגיל בשקט, ואחר כך התחילו לדבר על זה ש... אבל מי הולכת עם מישהו על בבית הפרטי שלו באמצע הלילה? ואיך אנחנו יכולים לדעת מה היה שם? ואולי הם רבו והיא מנסה להתנקם בו. ואולי היה להם רומן ואף אחד לא ידע וזה נגמר בצורה מכוערת. הרבה מאוד אופציות שהתחילו היו ממש בעיה. היו ממש בעיה, כי אתה רואה איך זה שתי תפיסות עולם שונות לגמרי, כשהאחת היא לא להגיב מהר ולנסות לחסות את כל הדברים לאט ובשקט ולא לעשות בו בלגן, והשנייה היא לבחור את הכלים ולעשות בלגן מיד.
את מרגישה שהתקשורת היפנית נותנת מבט שהוא מאוזן, שמנסה להסתכל על שני הצדדים, או שזה פשוט בוא נגיב לאט ולא יודע, פשוט ננסה לנתח את זה שלב אחרי שלב. איך את מסתכלת חיוב, שלילה על התקשורת היפנית כשהם נוגעים בנושאים כאלה?
תראה, נקודת המבט שלי היא מאוד מאוד אישית, כי כאנתרופולוגית מזמינים אותי למקומות כאלה לעזור להם לפתור את הבעיה. כן, זה אחד התפקידים של איש שמבין בתרבויות, כך שאני מגיעה מראש למקומות שצריכים מישהו מבחוץ, ולמקומות שבוודאי ובוודאי שהם הרבה יותר מאוזנים, כי אחרת הם לא היו מזמינים אותי מלכתחילה. אני יכולה לתת לך דוגמה שהיא הרבה יותר דרמטית, אם אתה רוצה משהו באמת מעניין, הסיפור של ניסן.
אם תוכל לתת קצת רקע על מה זה הסיפור של ניסן, למי שלא שמע.
קרלס גון היה מנהל של הקבוצה הזאת של ניסן רנו, ואחר כך גם מיצובישי נכנסו לזה, והוא בעצם הציל אותם. הוא הגיע לכאן, אני חושבת, מתישהו בתחילת המאה, והציל את ניסן מפשיטת רגל, והיה ה-CEO שלהם הרבה הרבה מאוד זמן. ולפני שנתיים או שלוש, פתאום עצרו אותו בטענה שהוא מעל בכספים.
אוקיי.
ועצרו אותו לתקופה, בלי שמצאו את ההוכחות, הם אמרו שהם חוקרים. והתחיל בלגן מאוד מאוד גדול. כל התקשורת המערבית התחילה לקטול את היפנים, למה הם מחזיקים אותו במעצר, ואיך אפשר להחזיק אדם במעצר, ובלי שיהיה נגדו הוכחות, ואיך זה יכול להיות, יפן אף אחד לא דיבר על זה. וכשהתחלתי לדבר עם אנשים על זה, בדרך כלל נתנו לי מבט ככה של, אנחנו לא יכולים לדעת מה בדיוק היה שם. כאילו, אנחנו אף פעם לא נדע מה בדיוק היה שם. וכאן בדיוק עומדים הדברים. המערב מיד קטל את יפן, והמשיך לקטול, ויצאו למסיבות עיתונאים, ואיזה מין יחס זה, וניתוחים, וניתוחים כלכליים, וניתוחים פוליטיים. וביפן הביאו את כל העובדות, שוב ושוב ושוב, כן, וגם הייתה העיתונות הזרה, וכולם יכלו לעקוב על זה. אבל אנשים הגיבו הרבה מאוד באיפוק, והתחילו, וחשבו, האיש היה פה הרבה זמן, חייבים לו הרבה מאוד, אף אחד מאיתנו לא ידע בעצם מה באמת קרה שם? אם באמת הייתה מעילה, אם היה שם איזשהו ריב, אם מחזיקים אותו כל כך הרבה, בטח יש משהו בהנהלות כל כך גדולות, קורים דברים שאף פעם לא ייצאו החוצה. עכשיו, זה שתי שיטות שונות לגמרי לראות את העולם, כשזה מה שאני אישית חוויתי בכל המקומות. יש בעיה, אתה נכנס לחדר, קודם כל אתה שותק ואתה מנסה להבין את הסיפור. אתה מנסה לדבר עם אנשים שונים. אתה מנסה לשמוע מה יש לכולם להגיד. אתה לא מדבר. פה גם הרבה חברות ישראליות, אגב, נופלות. כשהם נכנסים לכאן, וקודם כל מתחילים לדבר איזה נהדרים הם. שזה מיד עושה רושם כל כך רע של וואי. גם הדיבור האינסופי הזה, כאילו היום איתך אני מדברת יותר ממה שדיברתי פה אולי שבוע עם היפנים. אני גם חושבת כמה אני מדברת בעברית, יואו. זה מה ששפה עושה לבני אדם. פתאום בשפה אחרת אני חוזרת להיות ישראלית.
בסדר, אחרי שנסיים את השיחה, תוכלי לשתוק שבועיים גם, גם ככה יש עוצר וזה.
יש קורונה, יש קורונה שבים הבית ותשתקי.
וואו, אנחנו...
זה ממש תפיסת עולם שונה, זו תפיסת עולם שונה, צריך לזכור, זו חברה קולקטיבית, זו חברה שהקשרים בין האנשים מאוד חשובים, ושאגב, הם מצילים את האנשים במקרה הזה, כי עכשיו בכלכלה הם מאוד תומכים אחד בשני, מאוד עוזרים אחד לשני, זה פשוט עולם לגמרי אחר.
אוקיי.
אנשים לא מבינים את זה, זה לוקח פה שנים להבין עד כמה שזה באמת שונה.
תשמעי, מדהים, אנחנו קצת זמננו כמעט תם. מה שאני חושב שנעשה, אני חושב שאנחנו נעשה עוד פרק. ואנחנו, יכול להיות שאני אקח נושאים קצת יותר ספציפיים ואז ניכנס לזה, אני חושב שזה היה אחד הפרקים הכי הכי מרתקים שהיה לנו בתקופה האחרונה, ויש מקום שאת כותבת או דברים שיש תוכן שלך באנגלית או בעברית שאנשים יכולים לקרוא יותר, שיכולים להתווכח איתך, שיכולים...
כן, בהחלט, יש לי דף בלינקדין. ויש בו, התחלתי להכניס בו כמה פרסומים ובלוגים, כי אני מתחילה חברה חדשה עכשיו.
ועכשיו
זמן טוב, תודה.
מה החברה הולכת לעשות?
החברה הזאת הולכת לעבוד על פיתוח מוצרים, בהתאם לצורכי הלקוח.
אוקיי.
פיתוח, התאמה לחברה, לשוק היפני, מחקרי שווקים כמובן, עזרה בכניסה לשוק היפני, שעכשיו הוא משתנה והוא מאוד מאוד זהיר. עבדתי עם כמה חברות מאוד גדולות ולמדתי, האמת היא שעבדתי עם אפל כשהתחלתי, ומהם למדתי הרבה מאוד. אני עדיין חושבת שהן אחת החברות המקצועיות ביותר שיש בעולם. וזאת הייתה התחלה מאוד טובה להיכנס לאיך חוקרים באופן רציני, איך בונים פרויקט באופן רציני, איך מבינים מה השאלות שעומדות לפניך, מה המטרה שלפניך. ולדברים שאני רואה שגם אנשי שיווק מקצועיים של חברות גדולות בעולם לא שואלים את עצמם. אני צריך מחקר. מה? למה? מה אתה מנסה להגיע? מה בדיוק הצורך? איפה הבעיה? אני יודע, צריך מחקר שווקים. אז אנחנו מצאתי כמה שותפים חדשים, יפנים ומערבים, ואנחנו עכשיו בתהליך של... לנסות לענות בדיוק על הצרכים האלה, של לבנות tailored research ו-tailored branding, שזה דבר מאוד חשוב בעולם של ה-personalization, איך שלא קוראים את זה בעברית. אז יש בלוגים שלי שם, ועוד מעט יהיה אתר, אני מניחה שעד סוף הקורונה, בעזרת השם אם הכל יעזור לנו, אז זה יהיה מוכן. ואפשר למצוא, יש לי גם אתר של פרסומים אקדמיים, שאפשר למצוא, ואפשר כמובן לבקש ממני בפייסבוק, אני אשמח לשלוח. יש כמה מאמרים שעשיתי בביזנס אנתרופולוגי, שהם על תרבות יפן ועל עסקים ביפן, ואיך עושים עסקים ביפן, ואת המאמרים האלה אפשר למצוא או על הקו, או ברשת שנקראת Research Gate, או
באמת. אוקיי. מרי, המון.
לינקדין.
אוקיי, גם את זה אני אוסיף. מרי, המון 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 תודה, ואני אשתדל שנתאם עוד פרק שיהיה לנו גם עם שאלות שיגיע מהקהל ובהמשך.
תודה.
תודה לך, ושיהיה בהצלחה לכולנו עם הקורונה. אם מי שמעתיד מקשיב לזה והושמדנו, אז שתדעו שניסינו למנוע, זה אתם לא הצלחתם להציל אותנו, זה אשמתכם.
אבל יצאנו בחיוך ועם תקוות.
לפחות דיברנו הרבה לפני שמעתנו. אז חבר'ה, תודה רבה. מרי, המון תודה.
תודה רבה וכל טוב, שבוע טוב. תחזיקו מעמד שם.
משתמע.